שובו של השווינג. כתבתו של מורן שריר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. באפריל השנה התארח מייק מיירס בפודקאסט של דיינה קאווי ודייוויד ספייד, Fly on the Wall. במשך שעה ועשרים דקות, קאווי ומיירס העלו זיכרונות מהשנים שלהם בסאטרדי נייט לייב ומימי ההצלחה הגדולים של עולמו של ויין. ספייד, שהגיע לסאטרדי נייט לייב מחזור אחד אחריהם, בעיקר הקשיב ומדי פעם סיפר להם כמה העריץ אותם אז. כמו שכנראה מצופה מגברים מהדור שלהם, הם לא פתחו את משקעי העבר ולא דיברו על רגשות כמו קנאה, תסכול או אהבה. זה נשמע כמו שיחה בין שני חברים ותיקים שעברו הרבה ביחד. ברור שאין להם הווה משותף, אבל הם תמיד מרגישים נוח זה בחברתו של זה. לא תמיד זה היה ככה. במשך שנים הם לא דיברו. מדי פעם החליפו מעלומות passive-aggressive ברעיונות וקינאו זה בזה לסירוגין. העולם רואה בהם צמד מיתולוגי שהתפרק, אבל הם מעולם לא היו אמורים להיות כאלה. בסך הכל שני כישרונות גדולים שהצטלבו במקרה לרגע אחד גדול, התפוצצו בענק ודאחו, כל אחד בקצב שלו. אם נשארה לקאווי איזו טינה כלפי מיירס, הוא לא הראה אותה. בשנים האחרונות נדמה שהוא השלים ממעמדו ונהנה ממנו. בגיל 30 ומשהו כבר היה אחד מכוכבי הקומדיה הגדולים בארצות הברית במסלול העצה מטורף. הוא היה אמור להפוך למעצמת קולנוע וטלוויזיה. זה לא קרה. במקום זה הוא ראה את השותף שלו מיירס נהנה מהמעמד שהיה אמור להיות שלו. בזמן האחרון, בזכות אינפלציית הפודקאסטים והעיסוק הבלתי פוסק בקומדיה ובקומיקאים, קאווי מקבל חזרה מעט מהכבוד שאיבד. הוא לא עושה רושם של איש מריר, הוא תמיד נשמע מתוק ונדיב. במובן מסוים הוא הביא על עצמו את ההתרסקות שלו. אולי הוא בכלל לא היה אמור להיות כוכב גדול ואולי הוא לא רצה בזה. בתחילת שנות ה-80, דיינה קאווי היה הסטנדאפיסט שהופיע בעיקר במועדונים באזור סן פרנסיסקו. הוא עבר להוליווד כדי להיות שחקן, אבל הצליח להשיג רק תפקידים קטנים בסרטים וסדרות, לרוב כושלים. בצד המזרחי של היבשת בניו יורק, Saturday Night Live עברה את אחת מתקופות השפל שלה, רצף של עונות יבשות שבמהלכן רק אדי מרפי הציל את הכבוד האבוד של המותג. ב-1986 הבוס לורן מייקלס החליט לחזור לנוסחה הישנה של שחקנים צעירים, לא מוכרים ויצירתיים. קאווי היה אחד מהם. מהר מאוד הוא הפך להיות הנכס החשוב ביותר של התוכנית, בעיקר בזכות יכולת החיקוי שלו. קאווי הוא כנראה החקיין הטוב ביותר בשואו ביזנס עד היום. החיקויים שלו הם לא העתקים מדויקים, אלא קריקטורה מוגזמת שתמיד חושפת משהו שלא ידענו על הדמות. הכישרון הנדיר שלו מאפשר לו להתאפס כמעט לכל אדם ולהקצין אותו עד שהוא נהפך למעין דמות מונפשת. ההצלחה הגדולה שלו הייתה עם ג'ורג' בוש האב, שנבחר לנשיא ב-1988. בוש נראה כמו אדם אפור וחסר תכונות קיצוניות, סיוטו של כל חקיין. אלא שקאווי זיהה ממד קומי ביובש ובהרחנות שלו, והפך אותו לדמות מגוחכת אבל חמודה, עם זהות עצמאית מהמקור. החיקוי שלו כל כך הצליח, שכמעט כל תוכנית נפתחה עם הערכון נשיאותי. אחרי שנים שבהן התוכנית נמנעה מסאטירה פוליטית ישירה, Saturday Night Live חזרה לעסוק באקטואליה, בין השאר בזכות החיקוי של קאווי את בוש. הקו הזה נשמר עד היום. באותן שנים קאווי היה השחקן הכי עסוק ופופולרי בצוות. הוא גילם את בוש, את המועמד לנשיאות רוס פרו, במערכון של אימות משולש בין בוש, פרו וקלינטון, קאווי גילם שניים משלוש הדמויות. את ג'וני קארסון, את הנס, השרירן האוסטרי, ועוד המון אחרים. הוא החזיק את התוכנית. במערכון שבו טרוריסטים משתלטים על האולפן, לורן מייקלס מאשר לצלפי המשטרה לפתוח באש, בתנאי שהם לא פוגעים בקאווי. הדמות המצליחה ביותר שלו הייתה ה-Church Lady, נוצריה חסודה שמגישה תוכנית הטפה דתית. ה-Church Lady יצאה נגד ההפקרות בהוליווד ובפוליטיקה הליברלית, היא מצאה זימה בכל מקום, והסבירה שכמעט כל מה שאנחנו רואים סביבנו הוא מעשה השטן. בימים שבהם האבנגליסטים צברו כוח פוליטי והתקדמו לקרבת הבמה, הצ'רץ' ליידי הציגה את הפנים המרושעות והסוטות של השמרנות הנוצרית. אלא שהדמות הייתה כל כך אהובה, שהמסר הסטירי הלך לאיבוד. כמו במקרה ארצ'י בנקר, החמידות של הדמות, יחד עם החביבות הטבעית של השחקן שמגלם אותה, גרמו לקהל להזדהות עם הדמות, ולא לשים לב לביקורת שמותחת בה. דווקא את הדמות שהקפיצה את קארוי מהמשבצת של שבת בלילה בטלוויזיה לאולמות קולנוע ברחבי העולם, הוא לא יצר בעצמו. הדמות של גארת' אלגר נפלה עליו בטעות. ב-1989 הצטרף לסאטרדי נייט לייב קומיקאי קנדי ממוצא בריטי בשם מייק מיירס. הוא נכנס עם אנרגיה יצירתית שהבהילה את שאר החברים לקאסט, ומהר מאוד יצר כמה מהדמויות המצליחות ביותר בתוכנית. למשל, ויין קמבל, נער מתבגר שמשדר תוכנית לכבלים מהמרתף של בית הוריו בפרוור של שיקגו. קאוי גילם את החבר המוזר שלו, גארת, עם פאה בלונדינית ארוכה ומשקפי קרן. עולמו של ויין מעולם לא היה אמור להיות מערכון עבור צמד. מיירס הוסיף את הדמות של גארת כסיידקיק וביקש מקאוי לגלם אותו משום שהוא ידע שאם קאוי יהיה מעורב, המערכון בוודאות ישודר. ההצלחה של עולמו של ויין חרגה מגבולות התוכנית והפכה לתופעה עולמית היסטרית. הפינה של שני הרוקרים החרמנים במרתף, עם השפה וההומור הייחודיים שלהם, החזירה לצופים הצעירים את האמון בתוכנית. ב-1992, מיירס וקאוי העבירו את התופעה מהטלוויזיה לקולנוע עם הסרט עולמו של ויין, שהיה להצלחה גלובלית. ההצלחה הזאת לא הגיעה בקלות לקאוי. מיירס, שחש חוסר ביטחון מול השותף הקומי שלו, חשש שקאוי יגנוב את ההצגה ופעל להקטין את התפקיד של גארת' בסרט. קאוי, שלא היה שותף לכתיבת התסריט, נאלץ לראות איך בכל שכתוב של התסריט הדמות של גארת' הולכת וקטנה. בסוף נמאס לו, וכמה שבועות לפני תחילת הצילומים הוא הודיע שהוא פורש מההפקה. מיירס התעשת והגדיל בחזרה את התפקיד של גארת' כך שיהיה כמעט שווה לזה שלו. גם הצילומים לא עברו חלק. מיירס התגלה כאיש יהיר שקשה לעבוד איתו, הוא עשה את המוות לבמאית פנלופי ספיריס, אבל בסופו של דבר כולם היו מרוצים כי הסרט כאמור קצר הצלחה מטורפת. קאוי ומיירס נהיו כוכבים בינלאומיים. דור שלם נתפס אליהם ונדבק בביטויים כמו "Chewing not" ו-"We're not worthy". קאוי ומיירס, שניהם מעריצי ביטל שרופים, ההורים של מיירס היגרו לקנדה מליברפול, מספרים שגילויי ההרצה אליהם הזכירו את הטירוף של הביטלמניה 30 שנה מוקדם יותר. שנה אחר כך הם ניסו לנצל את השוונג והוציאו סרט המשך, עולמו של ויין 2, שלא הצליח לשחזר את הרעננות של הסרט הראשון, ובכל זאת הצליח למדי בקופות. באותה שנה קאוי החליט לעזוב את סאטרדי נייט לייב אחרי 7 עונות. העזיבה שלו הייתה סיפור דרמטי. היה ברור שזה רגע שבר עבור התוכנית ורגע פריצה ענק עבורו. כשהוא פרש, הוקדשה לו כתבת שער במגזין רולינג סטון. היה ברור שהגאון הקומי הגדול של דורו משתחרר מהחממה המסרסת, ועכשיו שום דבר לא יוכל לעצור אותו מלכבוש את העולם. שום דבר חוץ ממנו עצמו. כשקאוי עזב את התוכנית ב-1993, NBC בנו עליו שיחליף את דייוויד לטרמן כמגיש תוכנית האירוח היומית של חצות וחצי. קאוי, שבנו השני עמד להיוולד אז, ויתר על ההצעה. במקום זה הוא העדיף ליזום תוכנית מערכונים שבועית עם צוות כותבים ושחקנים צעיר שתיבנה סביב הדמויות שלו, ובה יהיה לו חופש לעשות מה שהוא רק רוצה. בתחילת ה-90s קאוי היה כוכב כל כך חם, שכל הרשתות רדפו אחריו בתקווה שיביא אליהן את הקסם שלו וייצור להן סאטרדי נייט לייב חדשה בדמותו. קאוי בחר ב-ABC שהבטיחה לו את משבצת השידור שאחרי שפץ ביתך, שהיה אז הסיטקום המצליח ביותר של הרשת. הסיפור של המופע של דיינה קאוי מסופר בסרט התיעודי האדיר Too Funny to Fail, שביים ג'וש גרינבאום ב-2017. זה סיפור יפה על חתרנות, יושרה והרס עצמי. סיפור של הבטחה עצומה ומפלה ענקית עוד יותר. קאוי גייס כתסריטאי ראשי את רוברט סמייגל, איש סאטרדי נייט לייב, וכותב המערכונים הטוב בדורו. יחד הם אספו צוות חלומות. בשיקגו הם מצאו את סטיב קארל וסטיבן קולבר, שני שחקני אילתור לא מאוד ידועים. אחר כך הביאו את לואי סי קיי, את רוברט קרלוק, שבהמשך היה השואו-ראנר של רוק 30. את צ'רלי קאופמן, שזכה ב-2005 באוסקר לתסריט של שמש נצחית בראש צלול, ועוד כמה שחקנים וכותבים מוכשרים בטירוף. במשך חודשים הם פיתחו דמויות, צילמו מערכונים ונערכו לשידור הפתיחה. התקציב היה גבוה, הציפיות היו בשמיים. כבר ההתחלה הייתה גרועה. במערכון הפתיחה של התוכנית הראשונה, קאווי בתפקיד הנשיא קלינטון הניק גורי כלבים וחתלתול מפתמות סיליקון שהניבו חלב אמיתי. היה לו גם זנב נוצות של ציפור. לא משנה מה היה המסר הפוליטי, נשיא עם תדמית רחומה, זה היה מוזר מדי עבור הצופים. כל מי שנשאר אחרי שפץ ביתך לראות את קאווי החמוד עושה את הדמויות המתוקות שלו, היה בהלם. בתוך 5 דקות מתחילת התוכנית, 6 מיליון צופים שראו חלב נוזל משש הפתמות של הנשיא קלינטון, עזבו את הערוץ. משם זה רק יידרדר. הרייטינג רק ירד וירד, והמנהלים ב-ABC התחילו להראות חוסר סבלנות. ככל שהם הפעילו יותר לחץ להפוך את התוכנית לחביבה וידידותית יותר, קאווי וסמייגל רק הגבירו את רמת הקרינג'. המערכונים היו מוזרים, אפלים. למשל, הדמות של סבתא ליצן, שמופיעה במסיבות יום הולדת, ומספרת לילדים כמה החיים חולפים מהר. המפרסמים ברחו. קאווי וסמייגל עשו הכל כדי להראות שלא אכפת להם. הם להגו במערכונים שלהם ל-ABC ויצרו דמות של מנהל ברשת, איש חמדן שמתאב יצירתיות. בשלב מסוים הם התחילו ללעוג למפרסמים המעטים שנותרו להם. בפרק השלישי, ששודר בחסות המשקה Mountain Dew, הם ביצעו שיר שבו רקדנים מונים את כל המרכיבים המלאכותיים רעילים שהוא מכיל, ובהמשך צחקו על זה שהמשקה נראה כמו שתן. היה נראה כאילו הם רוצים שהתוכנית תבוטל. זה קרה מהר מהצפוי. הפרק השמיני מעולם לא שודר. אם לזלוג לפסיכולוגיה חובבנית, זה נראה כאילו קאווי ביקש לעצמו את הכישלון הזה. יכול להיות שהציפיות, להיות הדבר המצחיק הבא, לכבוש את עולם הקומדיה, להוביל את ערב השידורים של ABC, להנהיג את הצוות שגיבש סביבו, היו כבדות על הכתפיים שלו. משהו בו רצה לבעוט בהצלחה. ברור שאחרי שנים ששירת את המערכת של Saturday Night Live, הוא ביקש את החופש לעשות חומרים ארסיים יותר. נמאס לו להיות חמוד. הוא לא אהב את זה שהצ'רץ' ליידי האפלה הפכה לדמות חוצה דורות שכולם מחבבים. אולי הוא בכלל לא רצה להיות האיש הזה. קשה להיות העתיד של הטלוויזיה. יש משהו כמעט נוח בכישלון כל כך פומבי ומפואר. זה מסיר כל סיכוי שיפילו עליך שוב את המסע הכבד הזה. כך או כך, ב-1996 הוא כבר היה הסבין שעל שמו רשום אחד הכישלונות הגדולים בטלוויזיה. אם המצב שלו לא היה גרוע מספיק, שנה אחר כך יצא הסרט אוסטין פאוורס של חברו מייק מיירס, פרודיה קטנה על סרטי ג'יימס בונד. כשקאווי צפה בסרט, הוא נדהם. דמות הנבל של דוקטור איביל שגילה מיירס הייתה העתק מדויק של החיקוי של לורן מייקלס שקאווי נהג לעשות במשרדי Saturday Night Live מאחורי גבו של הבוס. אפילו הזרת בקצה הפה. קאווי הרגיש פגוע ונבגד. בטח לא עזרה העובדה שהסרט הפך ללהיט ענק עם 2 סרטי המשך ושכל העולם התחיל לדבר כמו דוקטור איביל. את החיקוי שקאווי המציא בשביל להצחיק את החברים בעבודה, החבר שלו גנב כדי לבדר את העולם ולעשות הון. קאווי ניסה את דרכו בקולנוע. ב-2002, אחרי כמה סרטים כושלים, הוציא את אשף התחפושות. הסרט נבנה כדי לשרת את היכולת האגדית שלו לגלם דמויות. זה היה אמור להיות מפגן הכוח שלו. בזמן שמיירס הוציא סרטים שבהם גילם כמה דמויות, קאווי רצה להזכיר לעולם מי המאסטר האמיתי. הסרט נכשל. אמנם הרוויח כסף, אבל ספג ביקורות מזעזעות. רוג'רד איברד השווה אותו לאורח במסיבה שחושב שהוא מצחיק, אבל הוא טועה. המבקר של אמפייר סיכם כך. סרט על אידיוטים שנעשה בידי אידיוטים עבור אידיוטים. עד היום, אשף התחפושות נחשב לאחת הקומדיות הגרועות שהופקו אי פעם. אחרי אשף התחפושות כבר היה ברור שההבטחה הגדולה של קאווי כבר לא תתממש לעולם. הוא התחיל לחיות חיים של קומיקאי מקצועי צנוע מהדרג השני. המשיך להופיע במועדונים ברחבי אמריקה, הרוויח כסף לא רע, ובכל מקום מצא קהל שזכר אותו לטובה. בשנים האחרונות, ככל שהעיסוק בקומדיה גובר באמצעות פודקאסטים וסרטים תיעודיים, השם של קאווי חוזר לתודעה. ניכרת ההשפעה שלו על דור של קומיקאים, חלקם מצליחים ממנו בהרבה. ההתרשמות מההופעות שלו מסיפורים של אנשים אחרים עליו היא שקאווי היה ונותר איש מתוק, אדיב ונדיב. בשיא ההצלחה שלו הוא לא היה אגומניאק, ובשפל העמוק ביותר שלו הוא לא היה מריר. עכשיו, כשהטראומה היא מאחוריו ובמעין סגירת מעגל קוסמית, הוא שב ללייט נייט כמנחה מחליף לתוכנית הלילה של ג'ימי קימל לחלק מהקיץ. שם גם שלף חיקוי מבריק של ג'ו ביידן, כמו כדי להראות שהוא עדיין בעניינים. בינתיים, גם הקריירה של מיירס נבלמה. אחרי סדרת פלופים הוא נחשב היום לדמות כמעט רעילה בקופות. לאחרונה יצאה בנטפליקס הסדרה החמשושייה, שבה מיירס מגלם 8 דמויות שונות. הסדרה נחשבת לנפילה רצינית. בפודקאסט שבו ערך קאווי את מיירס, כאמור, הם היו אדיבים זה לזה והחליפו מחמאות. כמו שרוברט סמייגל אמר, כשהוא עצמו התארח בפרק אחר של הפודקאסט הזה, פודקאסט זה גברים לבנים מבוגרים, מחמיאים לגברים לבנים מבוגרים. אחרי כמעט שעה וחצי של מחמאות וזיכרונות, קאווי חתר לסיום. אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אבל למייק יש משפחה וקריירה לחזור אליהם. מיירס הודה ביובש, לפחות משפחה. קאווי נפרד ממנו בידידות. נתכתב בקרוב. שובו של השווינג, כתבתו של מורן שריר, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.